ואנחנו ממשיכים בספר ויקרא, בפרק ט"ז. פסוק ב', פרק ט"ז, פסוק ב'. ויאמר השם אל משה, ט"ז, פסוק ב', מה כל כך מסובך? אין יותר קל מזה. כן? ט"ז, פסוק ב', נכון? יפה. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. אם כן, יש כאן ציווי שאהרון לא ייכנס בכל עת מבית לפרוכת אל פני הכפורת. איפה זה? קודש הקודשים. כן, כלומר, אהרון איננו רשאי להיכנס לקודש הקודשים בכל עת שירצה. מה מובלע מאחורי זה? אם לאהרון יש איסור כזה, מה עם משה? מה? אין לו איסור כזה. זה מה שהוא אומר לו. אהרון לא יבוא, אתה יכול לבוא. למשה אסור להיכנס לקודש הקודשים, ככה אתה אומר, וזאת מניין לך? רק לכהנים מותר, וזאת מניין לך? אה? אני מבין מדבריך. אבל אתה אומר שלמשה אסור בכלל. טוב, אז יש לי כמה קושיות עליך. יש פה תנ"ך? תביא לי תנ"ך, תודה רבה. אתה אומר שהוא חייב להיכנס. אז צריך להחליט, או שאסור או שחייב. אני אקרא לכם בבקשה בפרשת תרומה בספר שמות. בפרק כ"ה. כתוב כך: ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אז איך משה היה יכול היה לשמוע אם אסור לו להיכנס לשם? אקרא בספר ויקרא, פרק א', פסוק א', ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. מאוהל מועד. טוב, זה שמעו לפחות. אקרא בבקשה בספר במדבר, בפרשת נסו. ובבוא משה, הפסוק האחרון של פרשת נסו. ובבוא משה אלוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים. וידבר אליו. מסקנה, משה היה נכנס. תודה רבה. אל קודש הקודשים, מתי שבא לו, בכל שעה, בכל יום, כשבא לו. בסדר? כלומר, משה הוא מעל מדרגת אהרון, שהרי כל כהונתו של אהרון, מאיפה היא נובעת? מכהונתו של משה, נכון? איך כתוב בפרשת תצווה? ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, לקדשו, לכהנו, לי. מסקנה, משה הוא סופר כהן גדול. והראיה, שבימים הראשונים של עבודת המשכן, מי שעבד במשכן לא היה אהרון, כי משה דווקא. נכון? כן, משה הוא כהן גדול בריבוע. עד כאן ברור? עכשיו, מה זה חשוב? בגלל שאנחנו למדנו בספר שמות באריכות רבה, שכשם שישנן שתי תורות, תורת משה ותורת אהרון, יש תורת משה ויש תורת אהרון, יש כמו כן גם משכן משה ומשכן אהרון. זוכרים את זה? אתה זוכר את זה? יאיר, כן, זוכר, בסדר. אם כן, מה? למדנו, כן, שיש איזה מבנה כזה, מפרשת תרומה עד פרשת שמיני, ששם אנחנו לומדים על שני משכנים מקבילים, אתה יכול לקחת את זה בחזר. שבמשכן של משה, יש מספר מאפיינים ששונים מהמשכן של אהרון. במשכן של משה אין כהנים. גם אין בגדי כהונה, גם אין כיור, וגם אין מזבח כתורת. כלומר, יש ארבעה דברים שנמצאים אצל אהרון, שלא נמצאים אצל משה. זה לא סממנים חיצוניים. זה, כל אלה הם ביטויים למחיצות בין האדם לבין השם. למשל, אדם רוצה להיכנס למקדש, קודם כל תרחץ את הידיים ואת הרגליים. זאת אומרת, הכיור דורש טהרה. משה לא צריך את זה. לכאורה, כן? למרות שכתוב שמשה גם כן רחץ. כן? ורחצו ממנו משה, אהרון ובניו. כמו כן גם, מזבח הקטורת מעכב את דרכו של האדם אל קודש הקודשים, הרי הוא בדיוק באמצע הדרך, נכון? אומרים לך, אתה רוצה להיכנס? יש מה לעשות קודם, צריך להקטיר קטורת. הקטורת כוללת את האפשרות של החטא, שהרי יש בו חלבנה. והחלבנה כנגד הרשעים. במשכן של משה אין רשעים. יש אחר כך, יותר פנימה, כדי להיכנס לפנים, בדרך כלל אדם מישראל לא יכול להיכנס פנימה סתם ככה. הוא זקוק לגוף של אנשים שיעמדו באמצע, אמצעים, הכהנים, הם מעבירים את מנחתו ואת כתורתו לפני ולפנים. כמו כן גם, יש צורך בביגוד מיוחד. מה שאין כן משה, נכנס ישירות מתי שהוא רוצה, ללא בגדי כהונה. בסדר? עכשיו, מה החשיבות של חלוקת התורה, ובכלל חלוקת המשכנים, לתורה ומשכן של משה, תורה ומשכן של אהרון? כי אם היה רק תורת אהרון, היינו סבורים שכל עבודת השם של האדם בנויה על יסוד החטא. יש צורך לתקן את החטא. וזה המקור של העבודה הדתית. אז היה לנו תורה שלמה, מין יהדות כזאת, שכל עניינה תיקון החטא. יש דבר כזה, יש דת כזאת בעולם, שהיא יהדות של תיקון החטא, קוראים לה הנצרות. כן? כלומר, היה אפשר, אם היה רק תורת אהרון, היה לנו נצרות, בסופו של דבר. תורת משה לוקחת כהנחת יסוד שהאדם הוא מלכתחילה כשר. כלומר, אתה בחזקת כשרות מלכתחילה. אתה צדיק. לכן, עבודת השם שלך איננה באה לתקן חטא, היא באה לקרב בין הנברא לבורא. יש מרחק ראשוני בין הנברא לבורא, רוצים לגשר על המרחק הזה, בשביל זה אתה מקריב קורבנות. הקורבן לא בא לחפר, הוא בא לקרב. אם גם חטאת, אז אנחנו מעלים את הכפרה שלך טרמפ על הקורבנות. כלומר, הקורבן משמש כפונקציה שנייה לחפר על עוונותינו. בסדר? לכן, זה חשוב, דבר אל אהרון אחיך, אומרים חז"ל בספרה, אהרון בבל יבוא בכל עת אל הקודש, ואתה אינך בבל יבוא. כלומר, יש איזו הזדהות של כל אחד מבני ישראל עם העבודה של משה, עוד לפני שיש הזדהות עם העבודה של אהרון. כן, דבר. אם זה היה מנותק, כן. ולא במקרה הוא עשה את העגל, אגב. לא, 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 זה לא קשור. כן. מהי תורת אהרון ומתוך מה היא נובעת? לומר את האמת, זה לחזור על שיעורים של מספר חודשים. לא, רגע, אמרתי לך שאני לא אעשה את זה. בפעם מסוימת זה לחזור על לימוד של מספר חודשים. עסקנו בזה פה חודשים רבים בשאלה הזאת. מה זה תורת אהרון? מה זה תורת משה? למה לא באת?
טוב.
אבל, אגיד בקצרה, אהרון אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. אז את מי הוא מקרב? נשאר רחוק. כלומר, תורת אהרון עניינה לתקן את החטא. למשל, לתקן את החטא. אם אתה זוכר באגדה של פסח, יש בדיינו, אילו כך וכך וכך, בסוף זה מסתיים ב... אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. אחר כך, על אחת כמה וכמה, טובה כפולה מחופשת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים וכו' וכו', והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לחפר על עוונותינו. אז ברשימה הראשונה, לא כתוב שהמקדש הוא כדי לחפר. ברשימה השנייה, כתוב שזה כדי לחפר. משמע שיש פה שתי פונקציות של המקדש. יש המקדש בתור המפגש, תודה רבה, בתור המפגש בין הנברא לבורא, ויש המקדש בתור כפרת החטא של הנברא. אז זה התורת משה, תורת אהרון. האם זה ברור?
בעצם אפשר לומר שבעצם כיום אנחנו לוקחים את הכתובים של הנברא, ומשתמשים בזה כדי לחפר על המפגש לקרב לבורא? זה על פי שתי התורות?
בדיוק, בדיוק. כלומר, אנחנו לוקחים את הכפרה כטרמפ. כלומר, אם כבר אתה התרחקת עוד יותר בגלל החטא, אז בוא נעשה לך כפר. התקרבות נוספת.
בכל מקרה, המטרה של האדם היא להתקרב לבורא.
ודאי, המטרה היא להתקרב. השאלה היא, מתוך איזה מצב? מצב ראשוני, אני רחוק, אבל לא בחטא. אני נבראתי, בעצם העובדה שאני נבראתי זה ריחוק. זה ריחוק ביני לבין הבורא. זה לא חטא, אין לי אשמה. אם הוספתי אשמה, אפשר גם לתקן.
למה תורת אהרון אומרת שזה מתוך
מה לחפר על החטא? מה זאת אומרת? מה בעיה?
למה אתה אומר מהמדינה
שאומרת שעל חץ,
זה
באת לחפל על החץ? למה שהיא לא תעשה את זה? לא הבנתי.
מתוך מה, זה לא קיים, מתוך זה פשוטים, מתוך
מה... מאיפה אנחנו יודעים שתורת אהרון היא תורה של תקנת
החטא?
אז זה באמת ניתוח של מספר חודשים, שאינני יכול, עם כל הרצון הטוב, לחזור עליו. אבל אנחנו רואים בפרשה שלנו, שאנחנו עכשיו לומדים, פרשת החרימות, רואים את עבודת הכהן הגדול, שהוא עכשיו נכנס לפני ולפנים, כדי לחפר, נכון? עכשיו, יש פה שאלה. האם השם לא היה קורא למשה? וכאשר השם היה קורא לו, היה רשאי להיכנס לקודש הקודשים. שהרי כתוב ויקרא אל משה וידבר אליו מועד מועד. וכל אותם 38 שנים, שהשם לא דיבר עם משה, הוא גם לא היה רשאי להיכנס לקודש הקודשים. זה לא כל כך פשוט. מה שאתה אומר, זה היה כאשר הכבוד היה ממלא את המשכן. כאשר הכבוד היה ממלא את המשכן, אז כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כי מה זה הכבוד שם? זה כמראה אש. האש ממלאת את אוהל מועד. ויקרא אל משה, שנתקפלה האש בין שני הקרובים. ככה אמרו חז"ל. אז במצבים שבאמת הכבוד היה ממלא את המשכן, אי אפשר היה להיכנס. אבל מצאנו שמשה נכנס אל קודש הקודשים, למשל, כאשר העם בא אליו בטענות אחרי מות מרים. כתוב שמשה ואהרון נכנסו לפני ולפנים, מפני הקהל, ויבואו מפני הקהל. וגם מצאנו, איפה עוד מצאנו? מצאנו בפרשת שמיני, שכאשר האש לא ירדה, אז משה ואהרון נכנסו ביחד אל קודש הקודשים להתפלל, שתרד האש, נכון? זאת אומרת שיש, זה לא לגמרי... סגור, מה שאתה הערת. אהרון שווה משה? סימן שאלה. משמע שאהרון הופך להיות מעיין משה, אתה מתכוון מעין, ביום הכיפורים, שהרי משמש בבידי לבן, כך כתוב, בבידי לבן. אני חושב שהוא מתכוון בביגדי. אומנם זה לא בדיוק בדיו שמשה משתמש בימי המילואים. זה בדיוק העניין. משה וכלומר, אהרון מתקרב למדרגת משה, אך אלינו זהה למשה. זה מה שאמר, הקרב אליך את אהרון אחיך. כלומר, נקודת הייחוס, נקודת הקריטריון זה משה, אהרון מתקרב לשם. ברור. טוב, אחרי כל ההקדמות היפות, בוקר טוב כבוד הרב, אין כמו לפתוח את הבוקר עם שמיעת שיעורו המאיר והמזהיר כזוהר הרקיע. וואלה, איזה ביטויים. טוב. ויאמר השם אל משה, אני קורא שוב פסוק ב', כן? דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא, כלומר הוא לא יבוא, בכל עת אל הקודש. חז"ל כבר דרשו, אהרון בבל יבוא, משה אינו בבל יבוא. מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת. טוב, מה כל כך מסוכן במקום הזה, קודש הקודשים? למה מתים שם אם לא עושים מה שצריך? לא, 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 אני לא שואל אתכם. אני שואל כי אני רוצה לענות. פשוט, לפעמים זה קשה מאוד. אני עוד לא מצאתי את הדרך לסמן מתי כשאני שואל שאלה אני מתכוון לשאול אתכם, ומתי אני מתכוון לשאול כדי לענות בעצמי. אני עוד לא הצלחתי, זה בעיה. יש
שני דגלים, לא קודם.
דגלים כאלה, אתה אומר, כן? טוב, אני יודע.
אה?
כן, זה מחביד. לא יודע בדיוק איך עושים את זה. טוב, על כל פנים, מה ה... איפה היינו? מה השאלה? כן, מה כל כך מסוכן שם בקודש הקודשים? מה זה? קודש הקודשים הוא מקור החיים. במיוחד במקדש, במקדש בירושלים, שם נמצאת אבן השתייה, אומרים חזל, למה נקרא שתייה? שמשם מושתת העולם. כלומר, נקודת היסוד של הכל. הכל מתחיל משם. גם בזמן שהמשכן היה נמצא בכל מיני מקומות. אבל בעצם הנקודה היותר, הייתי אומר, ראשיתית של החיים, נמצאת בתוך קודש הקודשים. אז לכאורה, זה מצוין להתחבר אל מקור החיים. מי לא רוצה להתחבר אל החיים של עצמו? בוודאי. אבל מתי זה טוב להתחבר אל החיים של עצמך? כאשר יש התאמה. בין מה שאתה עושה, בין ההתנהגות שלך, לבין מה שמצופה ממך על פי שורש החיים שלך. כי הסיפור המפורסם, שרבי זושה אמר פעם, שכשהוא יעלה לרקיע אחרי מותו, לא ישאלו אותו מדוע הוא לא היה משה רבנו. אבל ישאלו אותו מדוע לא היית זושה. שזה דבר קשה מאוד, כי באמת, זה שאני לא פלוני אלמוני, זה בכלל לא בעיה. למה שאני אהיה פלוני אלמוני? זה לא אני. אבל כשאני לא אני, יש פה בעיה. נכון? ולכן, כשיש חטא, יש אי התאמה בין המצופה ממני לבין מה שאני, יש סכנה להיפגש עם מקור החיים. עדיף שלא להיכנס. ולכן, יש פה הדרכה, כאשר יש מצב של חטאים באומה, כיצד ייכנס הכהן לפני ולפנים. מצד שני, דווקא בגלל שיש חטאים באומה, יש צורך שהכהן ייכנס פנימה. כי הרי מאיפה באו החטאים? החטאים באו בגלל ההתרחקות ממקור החיים. ולכן יש צורך, זה פעולה קצת מסובכת. אתה צריך להתקרב כדי להיטהר, זה כמו שאדם נכנס למקווה, אבל תיזהר, המקווה מטביע את החוטאים. אתה צריך להיכנס, אבל בזהירות. או? זה בעצם עבודת יום הכיפורים שמתוארת כאן לפנינו. כן, דבר.
כמו
שאומרים, תראה
את קודש הקודשים, משום
מה מסתכל
בדימה, משהו כמו כאן, טבורו
של העולם,
זה הכי. נכון, טבורו
של העולם, נכון.
עכשיו, אם זה ככה, לכאורה, בשלב כלשהו, הוא אדם מתנפק מהטבור כדי להתחיל להיות עצמאי.
נכון.
אז פה אנחנו חוזרים, אין אותי דבר כזה במציאות. אדם לא
יכול לחזור ולהתחבר מחדש לטבור ללמוד.
מה שמסוגל
לעצמא כדי,
זה לא... זה לא
עובד. אז זה סליחה לכדי, כל הסיפור הזה של... נכון, נכון. באיזשהו שלב אדם מתנתק מהטבור, אי אפשר להיכנס בחזר, נכון?
צריך להתנתק.
צריך להתנתק, נכון? אז מה עושים? אגב, זה כמו השאלה, כתוב בפרשת בראשית, נכון? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. צריך לעזוב, נכון? לא נשאר עם הבית, כן? הילד בן 30, הוא לא צריך לשכב על הספה בבית תורה. הוא צריך כבר להחליט מה הוא יעשה כשיגמור את הצבא. יש לו חוב גבוה, נכון? יש לו חוב גבוה. יש שיר כזה. עכשיו, אז ודאי צריך לעזוב את הבית, כן? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אבל, מדי פעם באים לאכול צהריים, באים לבקר לשבת, נכון? למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שגם אחרי שהאדם יתפתח, יתגדל, יש לו מה לשאוב ממי שחינך אותו, ממי שבנה אותו, נתן לו את החיים וכו'. כן? אם לא, זה כפיות טובה. אז יש מדי פעם ביקורים כאלה של... פקידה זמנית של הבית. אבל אם זה מתחיל להיות, כל יום אתה תקוע אצל אמא שלך, אתה לא אוכל בבית, יש בעיה. בסדר? כלומר, צריך להיזהר לא להתמכר לקודש הקודשים. אבל פעם בשנה, יש לזה מקום. כמו שכמשל אמרו, גם האמא הקולקטיבית של עם ישראל, כפי שלמדנו, זה ארץ מצרים. אסור לחזור למצרים. אבל ההלכה אומרת, בשביל פרקמטיה, ביקור כזה, ביקור מולדת, מותר. עכשיו, אבל אתה צודק שיש בכל זאת איזשהו קושי. איך אפשר להתחבר אחרי שעזבתי? זה גם החוויה של המקווה, אגב. המקווה מתאר, כי אני חוזר אל המצב הראשוני שלי כאשר הייתי עובר. העובר חי בתוך נוזל. זה עולמו של העובר. זה טוב ללכת כל יום למקווה, אבל לא כל היום. ברור. אם אתה ילך כל היום למקווה, אז יהיה בעיה. אני חושב. אבל יש פה בעיה. אז מה שזה, החיבור למקווה, זה שאדם שואף כוחות מן הראשוניות התאורה שלו. אפשר לומר. אז פה אנחנו נלמד באמת איך הכתוב מתמודד עם זה. אולי נסתכל מיד בזה. תסתכלו בבקשה בפסוק ג' כתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש. פסוק ו' ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. פסוק ח' ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. פסוק ט' ויקריב אהרון את השעיר. פסוק י' א' ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. פסוק י' ב' ולקח מלוא המחתג החלה יש מעל המזבח מלפני השם. מה לא כתוב? אהרון. יפה מאוד. פתאום יש איזה שלב, בעוד שהכתוב באופן עקבי הקפיד להזכיר את שמו של אהרון, בכל שלב ושלב, פתאום יש איזה שלב שמפסיקים לדבר עליו. ולקח מלוא המחתה. מה, 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 מה יש כל כך בלקיחת מלוא המחתה? בואו נראה. ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח, מלפני השם ומלוא חופניו כתורץ הממדקה, והביא מבית לפרוכת. מה יש בבית, מבית לפרוכת? קודש הקודשים. ונתן את הכתורת, לא כתוב אהרון, על האש לפני השם, וכיסן על הכתורת הכפורת אשר על הירידות ולא ימות, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו, וכו'. הוא בטל. עכשיו תסתכלו בפסוק י' ז'. פסוק י' ז' מעורר שאלה לוגית חזקה מאוד. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. עכשיו אני לא הבנתי כלום. כל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו. זה שטות לכאורה. מה זאת אומרת כל אדם לא יהיה? יש לפחות אדם אחד שם. מי? אהרון עצמו, הכהן הגדול. למה אתה לא אומר בבוא אהרון? בבוא או. אז תגידו, מלבד, מלבדו לא יהיה אף אחד. אבל כתוב כאן שאין אף אחד.
כשהוא בא לא יהיה אף אחד בפנים. כשהוא...
לא יודע. אני חושב שזה הרבה יותר פשוט לומר שבאותה שעה אין שום אדם, אפילו לא הוא.
אז מי מחפר?
הוא לא נחשב כאדם. הוא בטל. הוא בטל למקום. זאת אומרת, הוא הופך להיות חלק מהראיתים, אפשר לומר. הוא מרהט את המקום. זה בדיוק כמו המקווה. לא, זה המקווה שלו. קודש הקודשים. מלא בענן. הוא כאילו תובל שם. זאת אומרת, יש ביטול של הזהות האישית שלו. מה זה לא כך ברור? מה פשט? אבל זה לא נכון שאין כל אדם שם. יש אדם אחד לפחות. חוץ מו. אז אתה מכניס פה מילה שלא כתובה. כלומר, אתה מניח אותה, היא מתבקשת, אבל היא לא כתובה. ואם היא לא כתובה, זה בא לומר משהו. אז אני אומר שאין שם שום אדם. כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לחפר בקודש של צדו.
השיעות שלו בטלה, כשהציגו להזכיר את שמו.
נכון. לא, כשהוא לוקח את המחתה כדי להכניס פנימה. כלומר, מאותה שעה יש ביטול. אגב, גם פסוק י' ח' כשהוא יוצא, ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו ולקח, כל זה לא כתוב. רק כאשר אתה, אחרי פסוק כף, וחילה מכפר את הקודש את אוהל מועד את המזבח והקריב את השעיר החי, ושמח אהרון את שתי ידיו עליו. חוזר. פסוק כף א', ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי. כן, כי יש אחד שדמו צריך להיכנס פנימה. מה?
כל אדם לא
יבוא
אל מועד
ובוא לחפר
בקודש על
צפתו. נכון. זה בכניסה שלו לקודש הקודשים, אין שם משהו מדם.
עד מתי?
אבל
השאלה,
אם הוא
יבוא
לחפר בקודש, אין שם משהו מדם, אולי בגלל שהוא אומר שצריך להיכנס לבד.
כי אתה אומר שהוא צריך להיכנס לבד, אז יש לפחות אדם אחד. שזה הוא. לא, בבואו, בזמן שהוא נכנס לחפר בקודש. אוהל מועד זה כולל גם את הקודש וגם את קודש הקודשים. וכשהוא בא לחפר בקודש, הכוונה שהוא נכנס מהקודש אל קודש הקודשים. ואתה אומר שאין שום אדם באוהל מועד, לפחות יש הוא.
עד מתי אין שם אחד?
עד צאתו.
מה זה עד
צאתו? עד צאתו שהוא יגמור לחפר על הכל.
זאת אומרת, עד היציאה הפיזית שלו?
עד פסוק... עד שהוא יח... עד סוף פסוק כף, עד שהוא יחלה לחפר את הקודש ואת אוהל מועד את המזבח ושהוא יקריב את השעיר החי.
זה יציאה פיזית?
כן.
נו, אז אם היציאה היא פיזית, גם הכניסה היא פיזית.
הכניסה היא פיזית, וכשהוא שם אין כלום. לא אמרתי ש... רגע. אם מבחינה פיזית, הגוף שלו היה שם, אין שום ספק. האישיות שלו לא שם. קוראים לזה מצב אקסטטי, מיסטי.
בסדר, אבל הוא אדם בגוף, נכון? לא אדם
בגוף. לא, יש לו רק גוף, זה בדיוק העניין. כבר לא אדם.
אז מה זה לא...
למשל, תראה, למשל, גם ראינו בספר בראשית, כשעבדנו את ספר בראשית, בפרק י' ז', זוכרים את פרק י' ז' בבראשית? לא זוכרים. זה הפרק שבו הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם לעשות ברית מילה, והוא מודיע לו שיצחק ייוולד. שמה, באופן עקבי, גם כן, הכתוב אומר, ויאמר אלוהים אל אברהם, ויאמר אברהם. כלומר, השם אברהם חוזר כל הזמן. עד שמגיעים לסוף הפרק, שם הכתוב שאברהם עושה ברית מילה, ואז מתחיל פסוק, פרק י' ח', ויירא אליו השם. ולא כתוב למי. באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. לא כתוב מי זה הוא. וישא עיניו. וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו פתח האוהל, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה, ולא כתוב מי זה האיש. כתוב שנראה אליו השם. כלומר, בעוד שאנחנו בפרק לפני כן, באופן עקבי ואפילו הייתי אומר קצת כבד, הכתוב מדגיש את שמו של אברהם על כל חצי פסוק, פתאום בהתגלות של וירא אליו השם כבר לא כתוב שמו של אברהם. ואז כתוב, ויומר, אדוני, אם גם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ויכחפת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כל כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו כן תעשה, כאשר דיברת. מיד אחר כך, וימהר אברהם, האוהל האל שרה. בסדר? זאת אומרת שיש איזה שלב בהתגלות, באיזה מין פסגה כזאת, שבה... האישיות של אברהם בטלה. עד כדי כך שהזוהר אומר, מי זה השלושה אנשים שהוא ראה? אברהם, יצחק ויעקב, כך אומר הזוהר. אז כנראה שזה לא, איך הוא ראה את יצחק ויעקב שעוד לא נולדו? כן, ברור, את עצמו, עוד קושיה, יש מראות. כן, אבל יצחק ויעקב עוד לא נולדו. אז מה אם זאת הייתה נבואה? גם בפרק י' ז' זאת נבואה. ויאמר אלוהים אל אברהם. גם שם זה נבואה. יש מדרגות בנבואה. אז במדרגה הראשונה, האישיות שלו לא בטלה לדיבור, המדרגה השנייה היא כל כך גבוהה, אחרי ברית המילה, שהוא כבר בטל. אגב, באיזה יום עושים את ברית המילה?
שמיני.
ביום השמיני. מתי הכהן נכנס לבית קודשי הקודשים? ביום? השמיני גם כן, נכון? נכון? לא יודע, שבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול ללשכת פרדרין, ואז ביום השמיני הוא נכנס, נכון? זאת אומרת, זה אותו דבר, כמו שאתה עולה מעל המדרגה הטבעית, שהיא נמדדת במספר 7, אתה נכנס למספר 8, יש ביטול של האישיות. יש פה שתי שאלות. למה נברא העולם בצורה שבה יש אדם אחד שאין כדוגמתו, תשובה. כלומר, מדוע צריך אדם אחד מיוחד? למה אי אפשר שכולם, נגיד, ייכנסו לקודש הקודשים? נעשה זה ככה, יום הכיפורים, כל עם ישראל נכנס, כולם ביחד לקודש הקודשים. למה לא? כן, זו השאלה ששואל לה, אם אני מבין נכון את השואל. מה? מה זאת אומרת זה אותו דבר? טוב, הוא מייצג את כל האומה, אבל למה לעשות את זה דרך אדם אחד? זה מה שהוא שואל. כן, מה השאלה? למה צריך קבלני משנה? נכון, זו אותה שאלה. זו לא שאלה אחרת, זו אותה שאלה. התשובה, מה שאומר המהר"ל, בספר תפארת ישראל, בסוף הפרק הראשון, באמצע הפרק הראשון, יותר נכון, שהעולם הזה הוא עולם הטבע. אם המדרגה הנבדלת הייתה מצויה בכל המציאות, העולם הזה היה חדל מלהיות העולם הטבעי. ולכן גם העם היהודי הוא עם קטן, יש מעט יהודים. כי אם כולם היו יהודים או היו הרבה יהודים, האור היה כל כך חזק בעולם, שזה היה מעכב את ההתפתחות הבריאה של האנושות. אי אפשר היה לחתוך את חבל הטבור. מצד שני, אי אפשר שיהיה עולם מנותק לחלוטין ממקורו. אז הפשרה היא לשלוח נציג שיגע נגיעה קלושה וקלה במקור החיים, וזה מספיק כדי להחיות את הכל. שאלה הבאה, כל אדם דרשו אפילו מלאכי השרת. נכון, זה נכון, יש דרשה כזאת בחז"ל, וכל אדם אפילו מלאכי השרת שנאמר עליהם ופניהם פני אדם. גם הם לא יהיו שם. כלומר, זה עולם שבו אין אדם, אפילו לא מלאכים. כן, בבקשה. אתה שואל, אם כן, מה נעשה? כלומר, אתה שואל, לפי מה שאני אומר, זה כזה חשוב יום הכיפורים, אז שזה לא מובן איך העולם חי היום, נכון?
איך העולם מתקיים
היום, יפה. איך יכול להיות שהעולם מתקיים? הרי אין לנו עבודת בית המקדש, והרי על שלושה דברים העולם עומד, אחד מהשלושה זה העבודה. העבודה זה עבודת המקדש. איך זה יכול להיות? איך העולם מתקיים? שאלה זו היא שאלתו של המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, באחד הפרקים, שמה הוא שואל איך העולם מתקיים? בלי מקדש. שאלה טובה?
אתה רוצה?
קודם כל שתדע שאתה שואל את השאלה של המהר"ל. זה טוב. כן, מה? מה רצית להגיד? אה, אתה רוצה להגיד שזה אולי הוכחה שהעבודה זה לא קיום העולם.
לא,
כן, כן, אז אנחנו יודעים שזה כן תנאי הכרחי. מדוע? כי לא ייתכן שהאדם יקבל חיים ולא יינק ממקור החיים. לא ישוב מדי פעם להתחבר. לכן, ברור שהעולם ללא המקדש זה עולם נורא. עולם אפל. נכון? אלביש שמיים כדרות. וסק אשית כסותם, שמיום שחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בטהורתו. לכן ברור שהמקדש הוא הכרחי. כל השאלה היא, איך העולם מתקיים בלי מקדש? תשובה, הוא מתקיים מכוח זה שהיה מקדש ושיהיה מקדש. כלומר, זה גשר, זה קפיצה כזאת. כן? מעל הקולורדו אתה קופץ, פתח, אז בינתיים אתה יכול ליפול אם אתה לא עושה מה שצריך. בסדר. עכשיו יש פה שאלה. בזאת יבוא אהרון, וזאת התורה אשר ציווה משה. משמע שאהרון מגיע רק לפי תורת משה, ולא כמו נדב ואביהו. יפה. עכשיו יפה, כן? כי הרי זה החרימות בני אהרון. אז עכשיו מזהירים, תעשה מה שמשה אומר. כן. יש בזה משהו. כן, בבקשה.
מה הצורה שאהרון מתבטל בעצם? מה זה אומר? למה הוא צריך להתבטל?
זו. אם הוא לא מתבטל, אתה שואל, אני חוזר לשאלה. מדוע צריך שאהרון יתבטל בקודש הקודשים? אם אהרון לא מתבטל, אז אין חיבור. זאת הייתה השאלה של חיים. כן, הרי ברגע שאדם יצא, חתכו לו את חבל הטבור, הוא לא יכול להתחבר בחזרה. אין ניתוח כזה. אלא אם כן, יש ביטול היש שלו. אז הוא חוזר למעצב הראשוני. אז זה בעצם מה ש... וואה, כל הזמן שאלות פה. א', הרב אמר שחוזרים לרחם כדי לשאוב כוחות חיים. איזה כוחות חיים יש לשאוב ממצרים? ב', אולי אפשר לומר שאדם לא נמצא בקודש, כי השם, אדם, ניתן לו רק משעה שננער ממי אמו, ועכשיו הוא ברחם. טוב, כוחות החיים שיש לשאוב ממצרים הם גדולים. למשל, תורת הארי. מאיפה היא באה אם לא ממצרים? הארי ישב 16 שנה בתוך בקתה מבודדת על גדות הנילוס, ושם הגה את תורתו. דוגמה, כן? אגב, כתוב גם לגבי מצרי. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. כלומר, יש מה לקבל שם. עכשיו, מה שאתה אומר שאדם לא נמצא בקודש כי השם אדם ניתן רק מי שננער ממאימו, זה בסדר, זה גם, זה בהחלט מתאים למה שאנחנו אומרים. כן.
מה שהארי למדת במצרים, מה שבא
בארץ ישראל,
נסתם
לא לסבל אותם קודם? כנראה שלא. עובדה שזה עבר דרך מצרים. אתה אומר, מה זה כפיזית הוא היה שם? אתה רואה שזה מקרי הדברים האלה? אם אתה תגיד שרק פיזית להיות שם זה רק פיזית, אז לא מובן למה התורה הקפידה שלא לחזור למצרים ועוד כל מיני דברים כאלה. אם אתה... ולמה יש קדושת ארץ ישראל? למה יש...
דווקא זה
בגלל זה. לא, זאת אומרת, אם... כתוב שלגבי מצרים, עשאוה כמצודה שאין בה דגן וכמצולה שאין בה דגים. וינצלו את מצרים, כתוב, נכון? זאת אומרת, התורה, כשהיא דיברה על ירידה למצרים, דיברה גם על הוצאה של כסף וזהב משם. והכסף והזהב שהוצאנו ממצרים, שימשו לבניית המקדש, וגם לעשיית העגל. כלומר, שאנחנו מוציאים זהב מצרי, כדי לעשות לו בירור איזה חלק של הזהב שייך לעגל, ואיזה חלק של הזהב שייך למקדש. זאת אומרת, אלמלא הזהב המצרי, לא הייתה משרה שכינה בעולם. אז כנראה שיש מה לשאוב משם.
שאבנו וזהו.
אז השאלה אם שאבנו רק פעם אחת וזהו. אני חושב שזה לא רק זהו. כן, בבקשה. יש פה עוד שאלה. מדוע שלא יהיה כתוב ולא יהיה איש עמו, אלא כתוב ולא יהיה אדם עמו? איך עונים לשאלה כזאת? יש פה בעיה בשאלה. כי השאלה בנויה על הנחת יסוד לא נכונה. הוא המציא פסוק השואל. כאילו שכתוב, ולא יהיה אדם עמו. אין פסוק כזה. אין פסוק כזה. ההפך, הפסוק הזה שימצאת סותר את הפסוק שאנחנו לומדים. אנחנו אומרים, וכל אדם, אפילו הוא, לפי דבריך, כתוב שאין אדם עמו, אבל הוא כן נמצא. אז אני פשוט לא מבין את השאלה.
כל איש...
זאת שאלה אחרת. אתה שואל שאלה שהיה ראוי שהשואל ישאל. והיא, מדוע לא כתוב, וכל איש לא יהיה באוהל מועד? אתה קצת עוזר לו, כל הכבוד.
סיוע.
כן? לא, אבל צריך להבין. כלומר, אני פשוט, למה אני קצת מהיר על כך? כי כשאדם שואל, הוא צריך לשים לב, האם השאלה שלו לא סותרת את הנאמר בשיעור. כן. אז אולי אפשר, יכול להיות שהשואל, יתכוון לשאול, מדוע כתוב בכל אדם ולא כתוב בכל איש? תשובה. השם אדם הוא שם כולל, שם איש הוא שם פרטי. כל אדם הוא אדם, אבל לא כולם הם איש. למשל, במקום שאין איש, השתדל להיות איש. מה זה במקום שאין איש? אבל יש אדם. אז מה? אבל איש זה מעלה יותר גבוהה.
ואדם?
כן. בדרך כלל. אז השאלה, למה לא נאמר איש? איש זה שם חשיבות. אז היינו חושבים שרק אנשים חשובים לא ייכנסו, אבל כל מיני זוטרים שייכנסו. לכן כתוב בכל אדם. איזה השפעה הייתה על העולם כאשר בית המקדש הראשון והשני עמדו? אחלה השפעה. נגיד את זה בקצרה. יש הבדל בין עולם שבו הבורא נוכח לבין עולם שבו הבורא מסתתר. פשוט. כן.
אומר שהזהב שלה מצרד את הסוג ברור.
אני מתחיל לנחש שאתה הולך לשאול שאלה שלא קשורה לנושא. אם זה לא קשור לנושא, תעצור עכשיו. טוב. חבל, פשוט. טוב. אם כך, וחיפר, אז אנחנו רואים כן שיש פה איזה משהו מיוחד שאהרון הכהן בטל כשהוא נכנס אל קודש הקודשי. עכשיו, איזה מצב הוא טוב? עבור אהרון. בוודאי שהמצב הזה שבו הוא בטל, זה כיף בלתי רגיל. זאת אומרת, מי לא היה רוצה איזו נשמה לפחות לא הייתה רוצה לשוב אל מקור חייה. הרי כך נאמר בקהלת רבה, שהנפש של האדם היא כמו בת מלך, שנישאה לכפרי. טוב, יש פה שאלה. אנו רואים לפי כל הכתובים שיום הכיפורים קדוש ונשגב מאוד. אך לפי מה שלמדנו על פי הרב קוק, שיא הקדושה זה בסוכות או בשמיני עצרת, שאז מתחבר הקודש והחול, וזה נקרא קודש הקודשים. אבל בכתובים ובאווירה הכללית של החג, אנו לא רואים שניתן דגש משמעותי על קדושת החג הזה. תשובה. הקדושה של סוכות היא כל כך עליונה, שהיא עדיין לא מתגלה בעולם הזה. זאת אומרת, זה חג של העתיד, לא חג של ההווה. לכן קוראים בו את ספר קהלת. ספר קהלת, כתוב שחז"ל ביקשו לגנוז את ספר קהלת. מה זה לגנוז? מסביר הרב קוק, ראו שהתוכן, התכנים שכתובים בספר קהלת, עדיין לא שייכים לעולם הזה. אז רצו לגנוז את הספר עד העולם הבא. או? אז זאת אומרת שכל הקדושה של סוכות היא לא כל כך מורגשת, אתה צודק, בגלל שזה מדרגה עתידית. בואו נחזור לנושא. בספר קהלת רבה כתוב שהנפש דומה לבת מלך. בת מלך אצילה. התחתנה עם כפרי. כפרי הוא אדם פשוט. והוא אדם מאוד נחמד, הוא אוהב את בת המלך, ולכן הוא רוצה לעשות לה טוב. ולכן הוא אומר לה, אשתי היקרה, הבאתי לך תפוחי אדמה שאני גידלתי מהשדה. הוא מביא אותה מלאה בוץ, מניח על השולחן. בטוח שעשה טובה גדולה. אני הבאתי לך בעצמי גם קולפן כדי לקלף אותה. והיא לא מבסוטה, תמיד מפרצפת. ואז הוא מביא לה בגד מהפשטן שהוא גידל. מפרצפת. למה היא מפרצפת? כי אפילו יביא לה כל מעדנים שבעולם אינם טובים לה, מפני שהיא בת מלך. ויש לה געגוע אל הסביבה המקורית שלה, שזה הארמון. או, סנובית כזאת. אז כך גם, הנפש. הנפש, או יותר נכון, הנשמה של האדם, היא כזאת סנובית. קשה לה להסתדר עם העולם הזה. לכן, ברור שכאשר האדם מגיע להתפשטות הגשמיות בקודש הקודשים, הנשמה שלו מבסוטה לאללה תרתי משמע. נכון? ולכן הסכנה שהכהן הגדול יישאר שם ולא ירצה לצאת היא גדולה. בסדר? לכן כתוב בספר הזוהר שהיו קושרים חבל ברגלו של הכהן. מדוע קושרים לו חבל? כדי להזכיר לו את העולם הזה. כי בשבילו זה טוב, אבל למה אנחנו שלחנו אותו לשם? כדי שהוא יביא לנו משהו משם. לכן אנחנו אומרים, נכון, בשביל הטובה האגואיסטית שלך אתה תרצה להישאר שם, אבל לטובתנו, אנו, טובת הכלל, תחזור. ולכן, הרגע היותר נשגב של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, היא איננה כניסתו לתובת, קודש הקודשים, כי אם יציאתו. לכן הפיוטים שנאמרים בתיאור של סדר העבודה, ובכן מה נהדר כהן גדול, מתי? בצאתו. היציאה שלו, ההקרנה שהוא מביא, היא העיקר. כל השאר, זה שהוא נכנס פנימה, זה עניין אישי פרטי שלו. מה שהוא מביא לנו, זה העיקר. כן, בבקשה, דבר. האם לכהן יש יצר הרע באותו רגע? סביר שלא. זה מה? יכול להיות שכן יש לו. אבל היצר הרע, אבל נסבירה, איזה יצר הרע יש לו? יש לו יצר הרע להישאר שם. בואו. זה היצר הרע הצדוקי, כלומר, איך הוא יעשה את עבודת ההקטרה.
זה היצר של אהבת החיים.
לא, זה יצר הרע דווקא של אהבת המוות. הוא רוצה להישאר שם. זה נקרא להיות חי. איך אמר אפלטון, מי יודע אם החיים אינם המוות והמוות אינם החיים. מה אתה אומר?
החיים חבל
התחיל בבית מקדש השני
בתקופה
שהתחילו בעלות כל המדינים שמתו בפנים, לא? לא. לא, של החבל בכלל לא מוזכר בגמרא ולא במשנה, מוזכר בזוהר בלבד. בתור תיאור של המדרגה של הכהן הגדול. עכשיו, יש דבר מעניין שקרה בבית שני, שהיו משביעין את הכהן הגדול שלא ישנה. כי הרי הכהן הגדול עכשיו עומד לבד. אין אדם בעולם שיכול לבדוק את מה שהוא עושה. אפילו המלאכים לא יכולים לבדוק. כן? כי הרי וכל אדם לא יבוא אל מועד, אפילו מי שיש לו פני אדם. אז הוא עכשיו לבד, לך תדע האם הוא ישמע לנו או לא ישמע לנו. לכן היו משביעין. מה השורש הדקדוקי של המילה להשביע?
שבע.
והוא נכנס עכשיו ליום השמיני. אז אנחנו אומרים, נכון, אתה נכנס למדרגת היום השמיני, אבל אל תשכח שאתה שייך לעולם של היום השביעי. לכן אל תשכח אותנו. זה מין חבל נוסף, חבל ההשבעה. כן, מובן? טוב, עכשיו צריך לבדוק איך הפעולה הזאת נעשית. בואו נראה את סדר העבודה. אתה אומר שלא ענינו על השאלה מדוע כתוב כמה פעמים כל הזמן אהרון ובסוף לא כתוב. תשובה. א', ענינו על זה. ב', אני אענה עוד פעם. אהרון, כל זמן שהוא עוד לא נכנס לקודש הקודשים, יש לו אישיות משלו. כשהוא נכנס לקודש הקודשים, האישיות שלו בטלה. ולכן לא כתוב שמו יותר, ויותר מזה, אפילו הוא עצמו בטל מלהיות אדם, שנאמר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. זאת אומרת, אפילו הוא בטל מלהיות אדם. האם זה עונה על השאלה מדוע לא כתוב אהרון? כן. האם לא אמרנו את זה מקודם? טוב, הלאה. כן?
זה שהוא בא לצד שנהיה בבן אדם, שכמו הפנים שלו זה אל העולם הפיזי הזאת, ואז הוא נהיה כזה?
לעולם האנושי נאמר.
כן.
כן, ודאי. אז יש הקרנה מיוחדת. יש לנו תיאורים קדמונים של איך הכהן היה נראה. כן? הגרסה הראשונה של פיוט לכבוד יציאתו של הכהן הגדול, זה נמצא בספר בן צירה. בן צירה ראה את עבודת המקדש, והוא מתאר שם את יציאתו של שמעון הצדיק מקודש הקודשים. זה מעניין. ושם רואים ששמעון בן צירה, הוא התרשם מאוד ממה שהוא ראה. כל הפיוטים שנכתבו אחר כך נכתבו על ידי אנשים שלא ראו את זה. אבל בן צירה ראה את זה. טוב. בואו נראה את סדר העבודה. יש לנו כלל בהלכה, סדר העבודה מעכב. זאת אומרת, אם אדם יקדים עבודה אחת לשנייה, אז העבודה פסולה. עכשיו, אם תיכנסו לפרטים כפי שהם מתוארים במשנה, דבר מאוד מאוד משונה יש שם. שכל עבודה שהכהן מתחיל, הוא לא גומר אותה, עד שהוא לא מתחיל שתי עבודות אחרות. הוא מתחיל, במקום לגמור את העבודה הראשונה, עובר מיד לעבודה השנייה, לא גומר אותה, מתחיל את העבודה השלישית, פתאום נזכר שצריך לגמור את העבודה הראשונה, מסיים אותה, ממשיך את הסיום של העבודה השנייה, פותח את הרביעית, גומר את השלישית. כן? זה מאוד משונה הסדר של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מה הסיבה לכך? זה כמו שרשרת. כן? זה כמו טבעות. טבעות בשרשרת. אז הטבעת השנייה מתחילה, עוד בטרם סגרנו את הטבעת הראשונה. נכון? ככה זה טבעות, נכון? כן או לא? האם ראית פעם טבעות מימיך?
טבעת רגילה?
טבעת, ראית? האם ראית שרשרת עשויה מטבעות?
כן.
האם שמת לב שהטבעת השנייה, נגיד, היא מתחילה עוד בתוך הטבעת הראשונה? אמת או לא? אז מה אתה אומר שאתה לא יודע? זה מה שאני שאלתי.
טבעת שלמה, כל הטבעות שלמה.
לא, אני אומר, כשאתה רואה שרשרת של טבעות, כן? כן, יש לך טבעת, נכון? אז הטבעת השנייה, החלק התחתון שלה נמצא בתוך הטבעת הראשונה או לא? יפה. זאת אומרת, אתה התחלת פה את הטבעת השנייה, כשעדיין לא סגרת את הראשונה. אמת?
הראשונה סגורה.
אוקיי. מה? זה ציור. כן, אבל היא נסגרת סגירתה אחרי ההתחלה השנייה. נכון? הסגירה שלה נמצאת אחרי ההתחלה של הטבעת הראשונה, השנייה בעצם. הבא נצייר. זאת, אלה הן שתי טבעות. בסדר? אני רוצה לדעת איפה מתחילה הטבעת השנייה. אני מתחיל מפה, כן? אני פה. עושה מסע הטבעות. אז אני מתחיל מפה, זה החלק ה... אני פוגש כאן את ההתחלה של הטבעת הראשונה. כן? זאת הטבעת הראשונה. נסמן אותה במספר 1, וזאת הטבעת השנייה, נסמן אותה במספר 2. האם דברים אלה ברורים? אם כן, אני מתקדם לאיתי, ואני רואה, טבעת ראשונה. תח, תח, תח. לא גמרתי. פתאום כבר מתחילה הטבעת השנייה. אוקיי? זאת אומרת, הכהן, כשהוא מתחיל את העבודות שלו, הוא מתחיל את ההתחלה של, של העבודה הראשונה, לא מסיים אותה, כבר מתחיל את השנייה. ואז הוא מתחיל את השנייה, ואז הוא גומר את הראשונה. בסדר? זאת אומרת, שסדר העבודה בנוי כטבעות טבעות. עד כאן ברור? זה ברור מה שאני אומר? יפה. כן. רגע, איך אין אדם עם הכהן, וזה אפילו דמות אדם, וישנם קרובים בקודש הקודשים? נכון. אין, הרי הקרובים. אז אם כן יש לפחות בני אדם, הקרובים. בסדר, אבל זה אדם, לא? שאלה טובה, לא? אין לי תשובה. אין לי תשובה, כי ספר הזוהר אומר גם שכשהכהן היה נכנס הוא היה שומע את הקרובים מדברים זה עם זה. לא יודע. קל מדי. התשובה היא פשוטה מדי. לא, צריך למצוא תשובה. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שהגידה של הטבעות זה חייב להיות ככה. כאילו זה אפילו יותר מזה שזה אי אפשר בזה, זה חייב להיות ככה, כי אתה לא יכול לסגור את הראשונה עד שהשנייה כבר
בפנים. נכון. עכשיו, אז מה זה אומר? מה זה עבודת הטבעות הזאת של אותו נציג של האומה? כן? הוא שר הטבעות. אז מה הוא הסדר שלה, של העבודה הזאת? איך היא מחפרת? טוב, זה נצטרך להיכנס לפרטים, אבל כבר הסתיים השיעור, אז נמשיך את זה בפעם הבאה. אגב, שאלתי הובנה נכון. סליחה על הניסוח, אבל לא מדויק. יפה. יש עוד שאלה. רגע. ברשות הרב שליטה, אולי ניתן לומר שהיצר הרע בקודש קודשים הוא, שלא לשכוח שהכהן הגדול הוא שייך לכלל ישראל, ומהם הוא נשלח, ושלא ייפול למדרגה פרטית שתמשוך אותו להישאר שם לצורך תיקונו האישי, וכן מיתת נדב אביו, מחילה ותודה. נכון, אתה צודק. טוב, עד כאן להיום. שלום.